אז אנחנו נעסוק בדיני חפורים, כלומר נתחיל משבת זוכר, דיני תענית אסתר, ונעבור למחצית השקל שבערב פורים, וככה נגיע לדיחות המגילה, וזה המון המון חומר, ובעזרת השם יתברך אני מקווה שנספיק באמת את הכל, כי רק השיעור של היום שזה שיעור מספר אחד, יש שיעור נוסף בעזרת השם, מכי שישה עמודים, ככה ש... אז השיעור הראשון יעסוק בדינים הכלליים, בכל דיני הפורים, והשיעור הבא, אם נספיק היום מה שהכנו להיום, יעסוק בדינים המיוחדים למי שנוסע מירושלים לערים אחרות וחוזר, מתי צריך לקרות את המגילה ביהודה, מתי תדבר, כל דיני בין כרך שהלך לעיר ובין עיר שהלך לכרך, כפי שזה מכונה, וגם הדינים המיוחדים לשנה הזאת, פורס מאפו וקדש, כן? אלה שעושים סעודת פורים באופן שמתחילים בערב שבת ומושכים אותה לתוך השבת, לתוך ליל שבת, כיצד הם נוהגים עם הקידוש וכל שאר הדברים. אז נתחיל כפי שאמרנו בדיני פרשת זכור, שבת הקרובה זה שבת זוכר, שזה השבת שקוראים בה את פרשת מחיית עמלק. חיוב שכירת מחיית עמלק זה חיוב מלת תורה, זכור את אשר עשה לך עמלק, קורא. וזה לא קשור דווקא לזמן מיוחד, אבל קבעו חכמים שזה יהיה בקריאת התורה ובציבור בשבת שלפני פורים, שאז קוראים את הפרשה שויבוא עמלק. אבל זה לכתחילה, בדיעבד שאדם לא יכול ללכת לבית הכנסת, שזה יהיה רק מטעמי בריאות ושמחה, שיעמוד בפתח הדר הלידה ובגלל זה לא יוכל להגיע וכל כיוצא בזה, יכול להשלים את זה בקריאת התורה בפורים, שכידוע שבפורים קוראים ויבוא עמלק וילחם ישראל ברפידים וכו', ושם גם כן מסתיים את הקריאה בזכירת מחיית עמלק. אדם שבכלל מסיבה כלשהי לא יכול להגיע לבית הכנסת, שיקרא אותה מתוך החומש, ורצוי לקרוא את זה בטעמי המקרא במידה ודבר אפשרי. מהם אנשים? אנשים חייבות אמנם בזכירה, כי זה לא מוגבל בזמן מסוים, זה לא מצווה שהזמן גרמה, אבל הקריאה בשבת הזו דווקא, ובקריאה בתורה, כמובן שברגע שהגבלת את זה לזמן מסוים, אז המצווה הזאת לא חלה על אנשים, כלומר, הן לא חייבות לשמוע פרשת זכור בציבור בקריאת התורה, אבל כתוב בפוסקים, למרות שהן לא חייבות, מצווה יש בכך. וכידוע שאנשים מאוד מהדרות במצווה הזאת, וכל מי שגר באזורים שגר שם הציבור שומר תורה מצוות, יכול לראות בשבת הזאת בבוקר שיירות של נשים רצות והולכות לבית הכנסת להספיק לפני שהבעל הולך לתפילה או להפך, וכיוצא בזה מאוד משתדלות להגיע לבית הכנסת לשמוע את פרשת זכור. צריך לדעת, זה חשוב מאוד לאלה שמתעסקים במבצועים, אסור לעשות קריאת התורה מיוחדת רק לקריאה הזאת, לעשות מיין, להוציא ספר תורה במיוחד רק לקריאה הזאת, כשזה לא בא בהמשך לקריאת התורה של שבעת הקרואים, זה לא. כלומר, כשאשר קוראים בתורה את פרשת השבוע, את הספר תורה מוציאים בשביל קריאת פרשת השבוע, וכשמסיימים את זה בתור מפטיר מגיע הקריאה הזאת, אבל לכנס ציבור ולהוציא ספר תורה במיוחד עד ורק לקריאת שבת זכור, כתוב שלא. מה שרשום אצלי בשמר רשמתי לעצמי, וצריך יום בהמשך לקריאת התורה במנחה. כלומר, אנחנו לא מוצאים ספר תורה במיוחד, בצד אחד אנחנו לא מוצאים ספר תורה במיוחד לקרוא זכור, ספר תורה לשולחן, וזה שפרשת זכור לא נמצאת בהמשך לקריאת התורה, גם בקריאת התורה של הבוקר פרשת זכור לא נמצאת בהמשך. אז אם יש ספר תורה אחד, גוללים אותו למלאק, לזכירת מחיית המלאק. אז לכאורה, למה לא? לכאורה, שאלו אותי, האם אפשר לעשות ככה שיהיה לנו מניין למנחה? שאז אנחנו מכנסים את הילדים, את כל המפצועים שאנחנו רוצים לעשות, ואנחנו נתפלל מנחה ונוציא את ספר התורה בשביל הקריאת התורה של מנחה, ושם נמשיך למחיה. אז רשום בצד שלכאורה מדוע לא, גם בשחרית את הקריאה הזאת לא בהמשך לקריאת סדר, אבל לא ראיתי את זה במפורש ופוסקים, לכן אני משאיר את זה בנושא לדיון. לכאורה נראה לי שזה אמור להיות בסדר. למה לא מברכים על המצווה הזאת? אם יש מצווה, אנחנו הולכים לקיים מצווה חובה של קריאת עמלק, וחכמים קבעו את זה בקריאת ספר תורה, ולקרוא את זה דווקא בזמן הזה, אוקיי, זה מצווה, מן התורה, מן הרבנן, איך שלא נקרא לזה, למה שלא לברך, שקידשנו מצוותיו וציוונו, על שכירת מחיית עמלק? אז כתוב בפוסקים שהטעם הוא על דרך מה שכתוב בקריאת ים סוף, שעם ישראל אמר שירה, אומר הקדוש ברוך הוא, מעשה ידי טובעים בים ואתם אומרים שירה. כלומר, למרות שהמצרים הרוויחו במרכאות ביושר את קריאת ים סוף, את שאין שהם טבעו בים, אבל בכל זאת הקדוש ברוך הוא אומר זה מעשה ידי, הם טובים בים, נכון? זה, לא, הם, זה מגיע להם, אבל זה לא הזמן לשיר, מה השירה, מה השמחה הזאת, אז ככה, על דרך זה לא מרווחים על המצווה הזאת. כך כתוב בפוסקים, ונדמה לי שקף החיים, ועוד פוסקים שמביאים את זה בשם פוסקים קדמונים. אגב, שמדברים על מחיית עמלק, אז אני סיפרתי גם בשיעורים בשנים קודמות, את הדבר המעניין והמפליא לכאורה, שהקו הישר, כפי שאנחנו מזכירים אותו בשיעורים הללו כמה וכמה פעמים, כי הוא הקדיש מספר פרקים בספר שלו, הוא היה מהמקובלים הקדמונים, מה שמכונה גורי האריזה, למרות שהוא לא אישית למד את האריזה, אבל אלה שקיבלו את הספרים על יסודות הקבלה.
קוידוניו.
אה?
הרבה צביעי, יש לו, קוידוניו.
אני לא זוכר, לא זוכר, אבל זה ידוע, ספר מאוד מפורסם, גם כן תרגמו ליידיש את הספר הזה, וזה עכשיו אחד ספרי המוסר הקדמונים המעניינים. אז הוא בסוף פרק צדיק ט', הוא כותב, שמעתי בשם הגומר בהשל מקרוקר, כן? שבהשל מקרוקר בתקופת הרמו והמרשל, ובאותה תקופה, תקופת הזוהר הזאת ב... אירופה ופולין, שהיה נוהג כשהיה רוצה לנסות את הקולמוס, פעם לא היו עתים נובעים, לא היו עתים כדורים כמו שאנחנו היום מוצאים עת שלו לשקל וכותבים איתו את העת הזה, זה גם המצאה חדישה, נכון? אתה זוכר? היה כותבים, היה כסף כזאת עם דיו, תובלים את העת נובע וכותבים. הפטנט שהיה בתוך העת היה מכזה מיכל ששאבו את ה... אפשר ככה לכתוב, זה היה משהו כבר מאוד ייחודי, רק אנשים מאוד מיוחדים. ואז יום אחד הופיע העת הכדורי, גלובוס קראו לזה. שאלת רב, יש לך, כמו שאומרים פריג'ידר, כן? מה זה פריג'ידר? זה החברה שיצרף מקררים, קראו פריג'ידר. אז ככה היה השם של העת הזה. כן, לאבא שלי היה גלובוס, כי היה מורה מוסמך, מורה בדרגה מאוד גבוהה, אז היה לו כזה עת פלאי כזה שכותב בלי שיתבלו אותו בדיר. על כל פנים, צריך עת וכסף, צריך איזשהו נוצא שמסדרים אותה, שאיתה אפשר יהיה לכתוב יפה. אז צריך לנסות לבדוק אם זה כותב טוב או לא כותב טוב, או אולי צריך את ה... אולי מדובר באמת על הקולמוס של הכתיבת ספרי תורה, אולי כתוב... כשהיה רוצה לנסות את הקולמוס, היה כותב את שם המן וזרעו, ואחר כך מוחק את שמם, לקיים מצוות עשה מחות תמחה, כדי שיהיה השם שלם והכיסא שלם. מאוד מעניין. מחיית עמלק, זה מיני ביטויים למחיית עמלק, שאנחנו לא מכירים. יש כתוב, שכותבים, ברמו כתוב שכותבים את השם של המן על איזשהו טבלה, ומקים עליה עד שהיא נמחקת. אז זה מדובר בקריאת המגילה, כן? שעה שדופקים את המן. אבל פה מין הנהגה מאוד מעניינת, שלא סתם איזה יהודי, ברבה של מקרו, שהנוהג שרצה לנסוק את הקולמוס, היה כותב שם המן וזרו, ואחר כך מוחק את שמם, לקיים את צוות עשה, וקיים את צוות עשה, פחות נמחה בזה שוב. זה שהשם שלם והכיסא שלם, זה חידוש גודל, שזה מקיימים את מצוות העשה. טוב, אנחנו עוברים לטייני ססטר, אחרי שכבר בשבת הזאת אנחנו נסתדר בזאת השם המצווה הזאת של פרשת זכור, יגיע טייני ססטר, והטעם לתענית הזאת, זה כידוע לא הצום שסטר מלכת צמה, אני בנערותיי נצום וכו' וכו', כיוון שזה היה בחג הפסח, נכון? כתוב במפורש מגיל הססטר מתי שהיה שלוש עשור, בואי, היה צום שלושה ימים היה בחג הפסח, והיועצת של המן, כולם יודעים שזה ביום ראשון של חול המועד פסח או בחוצץ ביום השני של יום
זין, לא?
מה? בטזיין, בטזיין. אה? את כמה שידוע לי, אם אני זוכר נכון.
ערב פסח ידע לתזיין, תזיין, 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 תזיין.
אה?
ערב פסח
י"ג י"ד ט"ו
י"ג
קרוב י"ג י"ד ט"ו ובט"ז תלו אותו ככה זכור לי אותו, לא, לא משנה, לא נריב על זה עכשיו על כל פנים, מה שברור לענייננו שהתענית של אסתר המלכה לא הייתה בערב פורים וכיוון שכך אז למה, מה זה התענית של אסתר? אז הרמב״ם אומר שכיוון שכאשר יוצאים למלחמת צבא אז צריך לצום כדי שצריך במלחמה, כמו שהיה במלחמת המלאק, שמשה רבינו, שבצום וכו'. אז למה קוראים לזה תענית אסתר? שואלים העולם, ויש את התשובה הנפלאה של הרבי בנדון, שכבר גם אותה הזכרנו בשנים קדמות, שהרבי מסביר שמכיוון שנכון שצריך לצום שיוצאים למלחמה, אבל אלה שיוצאים למלחמה אסור להם לצום. כי אסור להם להחליש את עצמם, צריכים להיות בכוח ובגבורה. כך שאלי שעצור למלחמה לא צמו. וברגע שמדובר מלחמת מצווה, כתוב יצא חתם מחדרו וקלה מחופתה, כלומר אף אחד לא נשאר בבית. אז מי נשאר לצום? הייתה אותה אישה שהייתה בארמון המלכות שאחשוורוש לא יכלה לצאת למלחמה והיא צמה. אז לכן התענית הזאת היא תענית אסתר, התענית שאסתר המלכה היא זו שצמה את התענית הזאת, ולכן זה נקבע ככה לדורות. על כל פונים, מה יש לנו בתענית הזאת? זה כמו כל התעניות שהחולה, או גם חולה שהם בסכנה, או אישה בהיריון, או אישה בשנתיים אחרי לידה, וכתוב בשולחן ערוך שזה נחשב לצום קל יחסית, שאפילו כואבי עיניים לא צריכות לצום, לא צריכים לצום ביום הזה. מה זה אפילו כואבי עיניים? אני לא יודע, כי משאיר את זה פה, זה לא נושא לדיון, כנראה מדובר על משהו אחר, כי בשולחן ערוך כתוב שאחד הדוגמאות לחולה שיש בו סכנה שבשבת מותר לחלל שבת, זה אדם שיש לו בעיות עיניים, אם זה מרגיש כמו שזה קודח כאילו דוקר, או שדמעות יוצאות לו ואיזשהו דלק, דלקת בעיניים נחשבת ממש לבעיה רצינית. מה זה פה? אתה אומר שחולה שם בסכנה לא צריך לצום, ולא, זה בכל התעניות. אפילו כואבי עיניים, מה זה כואבי עיניים? זה איזה מיסוג כאב מדובר פה, שבצום רגיל היה באמת אמור לצום. אז כנראה שלא מדובר בדלקת, מדובר סתם איזשהו כאב שכתוצאה מהצום, לא כל כך מוגדר העניין הזה, אבל בכל אופן, התענית הזאת חייבים לצום אותה, ומצד שני, נחשבת לתענית קלה יותר, שמשכונוך מדגיש את זה בביטוי שאפילו כובע עיניים לא צמים. חתם בשבעת ימי המשתה, מי שמתחתן ויוצא להיות בתוך השבוע של השבע ברוך, אז בתענית אסתר לא צריך לצום, למרות שבתענית יות אחרות הוא כן אמור לצום. עכשיו היום הזה זה יום עש רוץ מאוד מאוד מיוחד וכדאי לדעת וחשוב לדעת באותו ספר בקו היושע בסוף הפרק שאמרנו פרק צדיק ת' אז הוא מאוד, סליחה בפרק צדיק ז' הוא כותב דברים נפלאים מאוד על היום הזה הוא כותב שזה עת רצון כל כך חשוב וגדול שכל מי שיש לו בקשה איזשהו דבר שצריך לפעל יאמר את הקפיטל תהילים של אסתר המלכה, חבט זה? חבט, חבט. כלי, כלי, למה עזבתני את הקפיטל הזה, ואחר כך יפרש בקשתו ויפעל בעזרת השם יתברך. כלומר, זה יום שאפשר לפעול בו ישועות גדולות. אבל נותן את אסתר, מתקדמים לקראת הפורים עצמו, מגיע הזמן של ערב פורים שמחצית השקל. מחצית השקל זה מצווה שלא ניכנס לאריכות בדו ולמה קבעו את זה על הזמן הזה אבל נותנים שלוש מטבעות שהערך הנקוף שלהם בחצי ולא משנה איזה סוג מטבע באיזה מדינה שנמצאים אם יש מטבע שהיא בערך של חצי לא תמיד יש יש במדינות ומקומות שאין כפי שסיפרתי פעם שפה בארצנו הקדושה עד שהגיעו השקלים לא היה מטבע שחץ, היה של פרוטה, של חמש פרוטות, של עשר פרוטות, שמאה פרוטה, ואחרי כן כשגדלנו והתפתחנו, אז היה גם כן בגרושים ובלירות, אבל לא היה מטבע של חצי, היה שטר של חצי לירה. מי זוכר את השטר של חצי לירה? אתה זוכר? לא, הייתה איזשהו חיילת עם סל תפוחים על הכתפיים. אתה זוכר את השטר הזה? רק הקטן הזה. אז זהו, לא היה מטבע של חצי, ואגב, באים מבית הכנסת, היו מביאים או מחוץ לארץ איזשהו מטבעות של חצי, מאנגליה, מאיפה הם מביאים, או שבכנסת הישנים היה את המג'ידס, את המטבעות הטורקים הגדולים, אתה אחרי להם זוכר, היה על הבימה, הייתה קערה בתוכה, היה שלוש מטבעות כאלה גדולות, גדולות בערבית שם, עם חצי לבנה כזאת, והיו כל אחד עולה, שם איזשהו מטבע מקומית, קונה את זה לו כאילו מהקופה את שלושת המטבעות, שם, אחרי כן צריך לשים גם בשביל האישה והילדים, שם, קונה עוד הפעם, ושם ככה מחכים כולם בתור, אם יש לו 15 ילדים, אז לוקח וקונה, ועוד שם עוד מטבע ושוב קונה, שם עוד מטבע ושוב קונה, וכך עושה את זה עד שהוא נותן בשביל כל אחד מבני הבית שלוש מטבעות של חצי. אבל היום יש לנו כך חצאי שקלים, אין שום בעיה, אפשר לתת שלוש מטבעות כאלה ויוצאים מדי חובה. ובראשונים כתוב גם כשאפיל עם האישה בהיריון לתת גם שלוש מחצית השקל בשביל העובר, שנאמר זה ייתנו כל העובר על הפיקודים, עובר עובר, כאילו לשון עופר ללשון, שגם עוברים לתינוקות שבהיריון ייתנו בשבילהם גם כשלוש מטבעות. ויש שמאדרים לתת שלוש שקלים ממש מכסף, כמו שסוגי כמו המטבעות של פדיון הבן, שלוש חצאי שקלים כאלו, ויש נותנים בנוסף, נותנים שלוש מטבעות של חצי, ונותנים גם כן את הסכום השווה לשלוש מטבעות כאלה לצדקה. בוא נגיד ככה, בוא נגיד ש... לפדיון הבן צריך לתת 5 שקלים, נכון? אז משלוש מטבעות כאלה שפדיון הבן וחצי, יש כאילו מטבע וחצי, שקל וחצי בפדיון הבן. אז מי שרוצה לדעת כמה זה בדיוק, אני לא יודע, אני כבר לא ראיתי המודיע עשרות שנים, אבל אני זוכר שפעם שכן ראיתי, יש שם איזשהו כל יום מופיע השער של הכסף, כן? השער של הדולר, השער של הזהב, שכמה עולה אונקיית זהב וכמה עולה גרם כסף. אז זה מתחלף לפי מצב הבורסה, אני לא יודע מה זה הולך שם, לא מתמצא כל כך בכלכלה. אז מי שרוצה לדעת לתת לצאתי לחובה את השיטה הזאת, לתת את צדקה סכום השווה לשלושה חצי שקלים, אז יעשה לפי זה את החשבון. זה בערך קצת פחות מ-30 גרם כסף מזוקק, כן? אז אם כתוב שם שגרם כסף זה 27 שקל נגיד, אז שעשה את החשבון, בערך 30 גרם כסף מזוקק, זה השקל וחצי של פדיון הבן, שזה 3 חצי שקלים. הכל פנים את הכסף הזה של המחציס השקל אי אפשר לתת כמובן מכספי מייסר, יש לי בבית, אני מייסר גלד, אז אני לוקח משם בשבילי, בשביל אשתי, בשביל 15 ילדיי, אני אקח את הכסף, לא, אתה לא יכול, כי דיברנו על זה בשיעורים שעסקו בלחוץ מעסק סופים, שכל דבר שחובת הגוף על הבן אדם הוא לא יכול להשתמש בכספי מעשר. ולכן כל דבר אלמור זה כן לגבי ילדים ששולחים אותה לתלמוד תורה, בחורים לישיבה, שאי אפשר לקחת את הכסף הזה מכספי מעשר, אומר אלמור זה כן מלחץ תלמוד תורה, מכיוון שזה חובת האדם, משינת פה לבנך, אתה לא יכול את החובה שמוטלת עליך, שבכל שאתה תשב כל יום עם הילדים, אתה שולח אותם למלמד, ואת הכסף מהעניים שבעצם אתה גם בצדוק שלהם. מה זה מעשר גל? מעשר גל זה כספי צדקה, שאתה מופקד עליהם, מונחים אצלך בכיס, אתה נותן אותם למי שנראה לך, אבל לא יותר מזה, אבל הבת השקעת הזה נגמרת, אתה לא יכול לקחת את הכסף של הצדקה, להשתמש לצרכים האישיים שלך, וכל מצווה שמוטלת הקרקפת את הבנש, חובת האדם, זה מצווה שהוא לא יכול להיפטר ממנה, בכספים שלא שייכים לו, זה כספי צדקה. איזה מטרות הן המטרות שמחצה שקל שמצאתי בפוסקים מפורש? מטרה אחת זה להוצאות בית הכנסת, לתת אותה לגבאים, להוצאות בית הכנסת. הדבר השני שמצאתי לתלמידי חכמים הנצרכים. ביסוד השער שעבודה, שכפי שדיברתי בשיעורים אחרים גם כן, שהוא נחשב, הוא גם קדמון, הוא היה בדורו של הבעל שם טוב ושל של המגיד, והספר שלו זה ספר שהוא ספר הרבה וגדול, בלול מהלכה וקבלה ויראת שמיים, זה ספר מאוד מאוד חשוב. הוא כותב שלתת חצאי, ג' חצאי שקלים לאיזה אביון הגון, ככה לשון שלו. אז הנה מצאנו שלושה מטרות, הוצאות בית הכנסת, תמיד החכמים נצרכים ואיזה אביון הגון. מתי נותנים את מרצה שקל בירושלים? מלחמת עולה. כל אחד אומר מה שהוא חושב, כיוון שעם הבקורות שלו, כן? בעולם הרחב, חוץ מירושלים, יש שום שאלה. מתי ניססת זה ערב פורים. אז השאלה היא לא מתי לתת. מתי ניססת זה גם ערב פורים. אבל כשדובר בירושלים, שאתה ניססת זה לא בערב פורים, פורים זה בתדווה, ואתה ניססת זה ביוד גים. אני שואל את השאלה, מתי לתת את זה? אז לכאורה, זה לא אמור להיות בערב פורים, זה אמור להיות מתי ניססת. כי ביום יום, כן? הסתכלו בימים ביום חמישי י' א' או דושני שהוא היה תאי ניססתא נדחה, זה היה ב-י' א', כן? כתוב ככה, שער הזמן הוא הרי ב-י' ג', ושם כתוב שמחצה שקל נותנים במנחה ביום זה, למרות שזה בכלל לא בסמיכות לקריאת המגילה, המקריאת המגילה תהיה רק במוצאי שבת, כן? אז יכולה צריך לתת מחצה שקל במוצאי שבת שמינו בית הכנסת, הרי אסור להביא את המגילים בעוליון, צריך את הביתה להביא את המגילה. כשאתה מביא את המגילה, תביא את חגים לחצו אשכולים ותסתם לקופה. לא, נותנים את זה ביום חמישי, שלושה ימים קודם. מה קרה? רואים שקשור לצו, וקר גם בכף החיים שהוא מביא את הטעמים, מה הקשר, מה העניין שמחצית השקל, כיוון שיום צום זה יום עשרות של השם, כפי שהרבי מדבר בדבר כיבוש תמיד, ומאלה זה הזמן המתאים לתת גם את המחצה שקל, את הצדקה גם ביום הזה לקש. כלומר גם הטעמים שבפוסקים מוכח לכאורה שקשור ל... לא קשור לקריאת המגילה כמו שקשור לצום של תניס אסתר. אז יש כאלה שטוענים שלא צריך אחרת. אני ראיתי בשעתו היה אצלי מוחלט שזה תגלת בתניס אסתר ובכלל לא לפני קריאת המגילה, אבל אחרי כן בשנת תשס"א, מתי זה היה? לפני 16 שנה, 17 שנה, משהו כזה, כן? אז הביא לי השכן, יש לי שכן מלמעלה, שהוא הביא לי הוראה שבעיתון המודיע יש דף שלם של הנהגות והוראות של רב שלמה זלמן אוירבוך, ואני אצטט גם בהמשך מההנהגות שלו, כפי שהעיד רב זלמן נחמיה מגולדברג חתנו, ועוד מהבנים והנכדים והתלמידים שלו בהנהגות שקשורות לפורים, ושם היה כתוב במודיע הזה שהוא הביא לי, היה דף שלם בנושא, ושם היה כתוב שהעדות של הנכד של רב שלמה זלמן, שלמרות שהוא הורה לגבאים לשים קופות של מחצה שקל בתאי ניססתר, גם כן, הוא עצמו נתן בליל תדווה קודם תפילת ערבית. יש לנו מייסר אף של יהודי שידע לא פחות ממני איפה אנחנו מתקרבים לגדלות שלו בתורה, ויותר בעצם הגדלות בתורה זה החקר ההלכה שלו, מה שמייחד אותו שלמה זלמן מפוסקים נוספים שהוכתרו בתואר פוסקי הדור, פוסקי הרבי סישבוס. הנקודה הגדולה שלו זה חקר כל דבר עד הסוף, לא להסתפק בהערכות. אז הנה יש לכם את שתי האפשרויות הללו, והנה הוא בעצמו הורה לגבאים לשים את הקופות גם כן גם ב-י"ד וגם בתניס אסתא וגם לפני קריאת המגילה.
ואם נתתי לפני זה לא נחשב?
מתי? נתת היום?
זכר למחצית השקל.
אתה יכול לתת את זה גם
כתוב באלף ועדיו אחרי זה מול השקלים.
מה לעשות שבשולחן ערוך כתוב שנותנים את זה בתניס אסתא? אז השאלה עליך או על השולחן ערוך? אז אם אנחנו כבר נדבר על ההכנות לפורים, אז כדאי לדעת, זה דבר מעניין, הזכרנו מקודם את המעוברות לגבי עניין של מחצית השקל, אז זה מזכיר גם כשבנקודת סיכס חלק חוף א' בעמוד 490, מי שרוצה להראות את זה בבית לזוגתו שהיא נמצאת במצב הזה, הרב כותב בין השאר, וכשהאישה המעוברת עושה בהכנות לפורים במצווה הפורים כדבואי, הרי גם העובר עושה, כי ירח אימו הוא. אז כאילו שהעובר עכשיו עושה את ההכנות לפה. בגדי שבת אנחנו הולכים לבית הכנסת, עוד לא הגענו, אנחנו בדרך. בגדי שבת נוהגים בתפוצות ישראל שפורים לובשים בגדי שבת זה יום טוב. כך ראיתי, נער הייתי, ואני יכול ועוד מעט, אני לא הייתי עוד מה זקנתי, אבל מה לעשות שבפרקובס כתוב שיש גיל מסוים שאז אתה נחשב זקנתי. אז בקו היוש, עכשיו אנחנו מזכירים אותו בפרק צליטט, הוא משבח את המנהג הזה, כנראה גם אצלו בשעתו זה לא היה מנהג שהיה ידוע כל כך, הוא כותב במדינות פוילין, בפולין, ראיתי מנהג הוגון, שמלבישים והולכים לבית הכנסת בבגדי שבת ויום טוב. הבספר המנהוגים חב"ד כתוב שזה מן הגרב. במנהוגים, אתם זוכרים, בסוף השולחן ערוך נתפס המנהוגים, אחרים נתפסו, זה בספר המנהוגים. אז הרב כתב שם את כל מיני מנהוגים, אז במנהגי פורים כתוב שמן הגרב, כלומר האדמו"ר, הרב, הוא לבוא לובש בגדי שבת לקריאת המגילה לפורים. ועל פי זה אני זוכר בצעירותי עוד היו מגיעים לשיקור חב"ד השפיצים החב"דים שהיו מגיעים עם המילה קצר וזה וזה אני רואה כל כך משונה, אני הגעתי מרקע אחר, מרקע שפורים בנוסף זה הולכים לבוקר במקווה, אז הולכים לפני המגילה, פותחים את המקוואות, הולכים עוד הפעם למקווה כפי שכתוב של חיים ויטל עשה ועוד בגדולי המקובלים. כלומר, מה זה? איזה מין דבר זה? מגיעים חבר'ה לבית הכנסת, נעל ברק, כאילו יום חול רגיל, יש מגילה גם כן, הוא בסדר, אבל פעלים שח זה היה מזכר רגיל עם מגילה. אבל בשנים האחרונות, לא האחרונות, עשרות השנים האחרונות, אימצו החסידים בכלל את כל מנהגי הרב שכתובים במנהוגים, כך שגם הזה ברובד ורובד אנש, לפחות מה שאני רואה ומכיר ויודע, נוהגים שלובשים באמת בגדי שבת. אז זה בעצם של עניין הזה, והנה אנחנו מגיעים כבר לקריאת המגילה. כיוון שמי שתייה, תודה רבה, מי שקיעת החמה כבר לסופק יום סופק לילה, כלומר זה כבר מצב שייתכן שהגיע הזמן לקריאת המגילה. אז כמו שדיברנו בלכות חנוכה לגבי מה מותר ומה אסור לפני הדלקת נר חנוכה, אותו דבר עכשיו בנוגע לקריאת המגילה, אסור לאכול ולישון אפילו שינה מועטת לפני קריאת המגילה, לצורך גדול מותרת טעימה. מה נקרא טעימה? אם מדובר בפירות, ירקות, בשר וכיוצא בזה שברכתם האחרונה בורא נפשות, במקום הצורך הגדול מתירים לך שלא תרוץ מהר לקרוא את המגילה, אלא שתאכל משהו כשאתה מרגיש שאתה ממש חשוב לך. הרי בעולם הרחב ידוע שזה בהמשך לצום, מתפללים שמנחה מהר ועוד, כי אנשים נמצאים בצום, והעצבים קשים שדופקים את המן שם ומעריכים יותר מדי, כי אנשים פשוט רעבים. אבל מצד שני, למשל לגבי שינה אסור ללכת לישון לפני המגילה, ואפילו לשים שומר בשביל השינה גם כן לפי האדמו"ר הזקן בהלכות פסח בסימן הראשון זה לא עובד. במשדבר כתוב שאם שומר מותר, אתה שם מישהו שהמישהו הזה כמובן לא הולך לישון, אם הוא הולך לישון זה מה שנקרא ארבוך, ארבו צורך, הערב שלך זקוק בעצמו לערב. אבל אם הוא לא הולך לישון ואתה אומר שאתה תשכח בעוד חצי שעה תעיר אותי למגילה, אז זה בסדר. צריך לעשות שומרים לכמה שנרדמים פה בשיעור שגם יעיר אותם, אבל זה כבר סיפור אחר. אז אבל שם האדמו"ר הזקן אומר שלא, שומר מועיל רק לדבר מצווה. כלומר, שאם לא מדבר בדבר מצווה, לדעת אדמו"ר הזקן לא מועיל שומר. אז שוב, אם מדובר למשל שאדם מרגיש שהוא עייף, שאם אני לא אלך עכשיו קצת לישון לפחות לחצי שעה, אני פשוט בקריאת המגילה אעשה נפיל הספיים בפורים. פורים זה לא זמן לנפיל הספיים. אני ארדם, ואנחנו נלמד עוד מעט בעריכות יותר, שאם אני נרדמתי ופספסתי מילה אחת מקריאת המגילה, הלך עליהן, לא שמעתי מגילה. אז האדם אומר, אני צריך לישון בכדי שאני אוכל להחזיק ראש במגילה, זה הופך לצורך מצווה. לצורך מצווה, אומר כזה שמותר ללכת לישון עם שומר, אבל האדם צריך להיות אמיתי עם עצמו, ולדעת האם הוא באמת הולך לישון כדי שיהיה לו כוח במגילה, או שהולך לישון כדי לישון. אז זמן קריאת המגילה הוא כל הלילה, אדם שלא שמע בתחילת הלילה יכול בהמשך, כל הלילה עד עלות השחר, אלא שאם כל זאת, כל דבר שאפשר עד עלות השחר וזמנו בלילה, אז כתוב שזה צריך לעשות הכתחילה עד חצות, המשנה הראשונה במסכת שבת, במסכת ברכות, נכון? שלמרות שמצוותה עד עלות השחר, למה הוא חכמים עד חצות? כן, כתחילה צריך להספיק לעשות את זה לפני חצות, אבל מי שלא הספיק, יכול לעשות כל הלילה. אני חושב שבשבת הבחורים הם מגיעים ממפצועים בסיני, פה בירושלים, פורים זה בליל תדבר, אז כל יום י' הם עשו שם מפצועים, מגיע איזה קומנד קלוטר הסמס, לוקח את הבחורים למפצועים בסיני אצל עם החיילים, והם מגיעים באחד בלילה, אחד וחצי בלילה, פתאום הם מגיעים כולם, והם מתחילים לעשות מניין לקראת המגילה. זה בסדר, מצווה דרבים, בוודאי שזה בסדר. צריך לדעת שאפשר עד עלות השחר, צריך להשתדל שיקרה לפני חצות הלילה. כן, בבוקר כמובן לא לקרוא את המגילה לפני הנצח המה, כי כל דבר שמצוותו ביום צריך לעשות מהנצח המה ואילה. בדיעבד, אם קראו את המגילה מעלות השחר, אז גם יצאו ידי חובה, כפי שידוע בהלכה שמעלות השחר יממה הוא, זה נחשב ליום, אבל כתחילה לא קוראים מעלות השחר, משתדלים לעשות את זה מהנץ ואילה. בפוסקים כתוב, הבח והטז, נושאי כלי השולחן ערוך הראשונים, כותבים לקרותה ברוב עם ולבוא עם אשתו ולעליו לבית הכנסת, שפרסו מניסה, שכל גוד לבוא אינו. וחיות ובלשון הוא, אפילו יכול לכנוס עשרה. אצלי בבית, יש לי, אני גם בבנייה של 14-15 שכנים, ואני אומר, רבותיי, אצלי בבית, בואו, יש לי מגילה כשרה, אתם צריכים לתרוח, ללכת לחטט את רגליכם, שלג בחוץ, ערים בין הרחובות וכו', בואו נראה את כולן אצלי בבית, נעשה מניין, נתפלל מהם, נקרא את המגילה, מה הבעיה? זאת אומרת, אפילו יכול לכנוס עשרה, יכול לכנס עשרה אנשים בבית, מכל מקום מצווה בן, הם מופכה ללכת בית הכנסת, הוא ואשתו ובניו, לשמוע את המגילה ברוב עם. אז יכול מישהו לחשוב, אני מתפלל כל שנה בבית הכנסת, נכון? אבל בית הכנסת שם, אצלי השטיבל שלי, יש שם איזה 15-20 איש. יש את בית הכנסת המרכזי בשכונה, שם יש איזה 300 מתפללים. אז אם אני רואה שכתוב שיש עניין שיהיה ברוב עם, אז בסדר, אני כל השנה מתפלל פה, אבל בליל פורים, בפורים, אני אלך לשמוע את המגילה איפה שיש רוב עם. כותב הקף החיים, לא. מכל מקום אומר, מי שמתפלל כל השנה בקביעות במניין המיוחד, לא. להתפלל שם, אני לא צריך ללכת לבית הכנסת דווקא, במצטה גדול ההוא. להתפלל במקום שהוא מתפלל כל השנה. הכוונה היא רק שלא תעשה איזשהו מניין לעצמך שמק, ולא ללכת לבית הכנסת. אבל אם אתה הולך לבית הכנסת שאתה מתפלל שם כל השנה, אתה לא צריך ללכת לאותו בית הכנסת ששם את הקהל הגדול יותר. שאלה, אדם מגיע לבית הכנסת ורואה שכבר עומדים לקרוא את המגילה והוא עדיין לפני התפילה? קוראים ניסים כאלה בפורים בבוקר בעיקר, שאנחנו מגיעים, יכול להיות גם בלילה, אבל בבוקר בעיקר מגיעים והנה, הופ, גאית להם למגילה, חי, טוב, נו, נשמע את המגילה, נצא ידי חובה, ואחרי כן עוד היום גודל, אחרי כן נתפלל בעזרת השם. השאלה האם כן או לא, התשובה היא שתלוי על פי ניגלה או על פי קבול. על פי ניגלה אין שום בעיה, תשמע את המגילה בציבור ואחר כך תתפלל. על פי הקבולה, כפי שכף החיים שוב פוסק על פי הקבולה כותב, יש סדר בעליאס האוינומס בשטל שלוס, אתה לא יכול לקפוץ לעשייה לפני שיורה, איך כתוב בסדרים הקבליים האלה, שתפילס הבריאה, תפילס היציר, תפילס העשייה, כן, זה הולך לפי סדר של האוינומס, תפילס האצילוס, 18, אחרי כן יש איך שיורה, איך כתוב שם בסידורים הספרדיים, נאמר, שיערי עשייה, ירידת, יש המשכה לעולמות, אני זוכר שהאדמור שאני שימשתי בידותי, אז הם דווקא מקפיד לשבת מאז שבו לציון ואילך, אצל הרב ראינו ההפך, הרב רב מעולם לא ישב בזמן הזה, ואומר שכתוב שזה המשוכל, אז צריך עניין של הישיבה, לא משנה, על כל פנים, יש סדר בעולמות, זה לא הולך שאתה יכול לעשות שם, לעשות סדרים איך שאתה רוצה, אתה לא יכול להגיע לקריאת המגילה לפני שעשית את השלבים הקודמים שהם פסוקי דזימרה, יחס קרישמה, 18, אז מגיע הזמן שקריאת המגילה. כמו שכתוב בשולחן ערוך, שאדם שמגיע מאוחר לבית הכנסת לתפוס את המניין, והוא לא יכול להספיק את הכל, אז כתוב שגיד ברוך שומר, אשרי, ישתבר, וזה וזה, אבל כתוב גם, גם שנברור גם מביא את זה, מה שלא הקודש, שזה מהפך את הצינורות, ככה לשם שמה, מהפך הצינורות. יש את הצינורות של שזה עולה ויורד, איך העניינים משתלשלים בעולמות העניינים, ואם אתה עושה את הקונץ הזה, אתה מהפך את הצינורות. אז גם משתברו בבית השלב קודש כותב שלא לעשות דברים כאלה. אז
מקובלים אומרים שזה כמו ללבוש חולצה ואחרי זה גופיה.
אז עוד לא
ככה כותבים.
אני חושב שזה כמו ללבוש את העניבה כשאתה עוד ערום במקווה, לא לפני שהתלבשת. אתה שם עניבה, בוקר טוב, מה העניבה עכשיו? העניבה באה אחרי שתתלבש קודם, צריך את כל הלבוש עם כל המשכות, אז מגיע העניבה שזה המקירת המגילה. טוב, זה על פי הקבלה שוב, אז אני מספר לכם את שתי האפשרויות. אז כמובן, שאם יהיה מצב שאחרי כן לא יהיה לך קריאת המגילה, אתה גר באיזשהו כפר, בבית חלקי, לא יודע, באיזשהו כפר, ואתה נמצא באיזשהו שליחס, ויש במניין אחד, וזהו, השליח יש לו מניין אחד. עכשיו יש קריאת המגילה, אחרי כן אין קריאת המגילה יותר, אז כמובן שלא מדובר להפסיד את קריאת המגילה בשביל עניינים קבליים. אבל אם מדובר במצב שקצת תצטרך להתאמץ, היית רוצה באמת לעוף הביתה כמה שיותר מהר, בוא תצטרך שם לחכות בסבלנות, שהמניין הבא יגיע, ועד שיקרה עוד הפעם במגילה, ואתה היית נורא רוצה למהר, אז אל תמהר, אם אתה רוצה לצאת ידי על פי הקבלה שצריך לנהוג, אתה צריך להתפלל תפילת שחרית יפה, ואז שיגיע הזמן של קריאת המגילה. אבל כמובן שאם אדם עלו לאחר קרישמה, הוא מגיע והוא פתאום נזכר, אוי, סוף זמן קרישמה, 9:09, והנה עכשיו החזן הולך להגיד, ברוך, אז מה אני עושה עכשיו? אם אני אשמע את המגילה עכשיו, אז אין קרישמה. אם אני קורא קרישמה עכשיו, אז זה לא הולך ביחד. ברגע שאתה קורא קרישמה, אתה לא יכול לשומע קוראין, אבל אתה לא יכול תוך כדי לדבר דברים אחרים, כפי שדיברנו בשיעורים הקודמים לגבי עניינים אחרים. אז כמובן שקרישמה זה דאורייתא, וקריאת המגילה זה אומנם מיצו מדיבר קבולה, כפי שקוראים, זה לא דרבונו פשוט, אבל אחרי הכל זה לא מתבסס דאורייתא, אז כמובן שקריאת שמה היא קודמת. וזה גם תדיר יותר, תדיר ושמר תדיר, אבל זה, לא, זה בעצמו לא סיבה, אבל זה שדאורייתא זה בטח סיבה. אדם ששוב, וזה קורה במפצועים, אדם שמגיע בסוף היום ועדיין לא יתפלל מנחה, והוא יש לו עכשיו אפשרות, אין, השקיעה הולכת להיות עוד מעט, אני יכול עכשיו לקרוא את המגילה, אבל אני לא אספיק מנחה, המגילה לא הולך, זה לא תיקון ליל שבועיה, שומעים פסוק ראשון, לא, אני צריך לקרוא את כל המילים, וזהו, אני אפסיד את המנחה. אבל אז מה הולך, מה עושים מצב כזה? אז כמובן שהמגילה קודמת, למרות שיפסיד את מנחה, של נכון שתדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם, וכן ככה אז המנחה זה יותר תדיר, זה יומיומי, מה שאין כמגיל את זה פעם בשנה, אבל כפי שהכלל שאדמו"ר הזקן אומר את זה במפורש בשולחן ערוך לגבי דברים אחרים, שתדיר ואינו תדיר, תדיר קודם, זה כשאפשר לקיים את שניהם. השאלה רק הקדימות, מי קודם ומי מאוחר יותר. אז התדיר קודם לה, אינו תדיר. אבל כשאחד מהם עלול להתנדב, אני לא יהיה לי אותו בכלל, זה לא עניין של קודם. אז כמובן צריך לקחת את זה שעלול לברוח לנו, ולעשות את המצווה הזאת למרות שהיא לא תדירה, ואת המצווה השנייה נעשה מאוחר יותר. ובמקרה שלנו כידוע שיש השלמות, אדם שנאנס ולא יתפלל מנחה, או שכח מתפלל מנחה, מתפלל בתפילת ערבית פעמיים 18, כפי הכללים והדינים שנתבררו בזה בשולחן ערוך, והיה לנו כבר פעם שיעור בזה, ובעזרת השם עוד יהיה. אבל יש השלמה, יש, אבל שלקראת המגילה אין השלמה, ברגע ש... וירב הבויקה, אז אם יהיה ליל תזיין, אז אין יותר קריאת המגילה, נכון? אחד מה אומרת, אין מבישיצה, ואם בשיפסר, המשנה במסכת מגילה אומרת אפשריות, מגילה נקראת ביום זה וביום זה ביום זה, שואלת הגמרא, ואם בשיצר ואם בשיפסר, אולי אפשר גם כן להמשיך ולקרוא את המגילה בשיפסר, ולא יעבור, כתוב, קיבלו עליהם היהודים, ולא יעבור, כך כתוב במגילה, אי אפשר לאחר יותר. אז אפילו בסתנה לא אומרים תחנו, מי"א, מתי הלילה הראשון שאפשר לקרוא את המגילה? י"א? י"א כלא מתחנו בסתנה, י"א, בייס, י"ג, י"ד, תסבוב, לא אומרים תחנו. אז יש כאלה שמקפידים גם כולו להגיד תחנו ב... איך אומר הרבה? הווה מינן תרא זכא תרא. כבר שסר כדעת כזה בשיטת שיפסר, אז גם בשיטסר ושיפסר לא אומרים תחנו. אז מישהו שאל, כתוב בשחית, הגמרא שואלת, באיפה אתם שותחים בצבא, והם בזנובוי, אולי צריך לשחוט בזנב. מאיפה לומדים את זה? אז הוא שאל אותי, הוא שאל שם בסתנה, תגידו, אתם גם שוחטים הזנב כדי?
רציתי את רחובת קודם.
רחובתם. הקפונים מנהוג ישראל הקדושים, כל קהילה ומנהגיה ויסודותיה וצדיק קדוש עליון, וזה רק נאמר ככה למען להכניס קצת את... זה גם במסכת המגילה, איפה כתוב הסיפור הזה שצריך להגיד קודם מיסו לבדיח עושה? שם כתוב את הסיפור ועם הערך, עם מה ראתה אסתר שהיא מלכה. טוב, נעשות עניינינו, מקרא מגילה. נשים חייבות בכל מצוות הפורים, שלמרות שזה לכאורה הזמן גרמה, זה מצווה של פורים, שאף הם היו באותו הנס, כפי שדיברנו בלכות חנוכה, שתי הפירושים שמובעים ברישיינים, מה זה היו באותו הנס? פירוש אחד זה שהנס נגרם על ידי אישה, כידוע בנס של פורים, לא צריך הוכחות וראיות, מגילת אסתר, כל אסתר המלכה משיב, פעלה ועבדה בעניין, והפירוש השני, כיוון שבגזרה של להשמיד ולהרוג ולאבד את כל חס ושלום את כל היהודים עיניו ואת זו כתב ונושים בימיך, אז כאשר הקדוש ברוך חזר וניצלנו מהגזרה ונהפכו הימים האלה ליום טף ומובן כל הדינים שקשורים ליום הזה, אז אנשים גם ניצלו, אז גם הם חייבות בכל המצוות שקבעו חכמים שבאותו הדור שצריך לנהוג בהם זכר לאותו הנס. עכשיו, אמנם נשים חייבות בכל מצוות הפורים, אבל האם היא צריכה להשתדל לשמוע את המגילה דווקא במניין, או שמספיק שהבעל המסור מגיע הביתה, והוא יודע לקרוא את המגילה בלי טעויות, כפי שהתבהר עוד מעט, מה נחשב לטעויות קריטיות שמבטלות חס וחלילה את כל קריאת המגילה, אז אם היא צריכה להשתדל לשמוע בציבור, אז ברמו יש ספק אם נשים מצטרפות לעשרה בקריאת המגילה. אין לנו מניין, יש לנו שבעה גברים ושלוש נשים. האם מצטרפות למניין? הרמון מסופק. משברר כותב שאולי משום פרסום הניסה, אז מספיק גם נשים מצטרפות, כי הן נמצאות בתוך המצווה הזאת, אז הן חלק מאיתנו. אבל כל מה שלנו זה המלואה בך כותב, שכל מה שמסתפק הרמון, זה רק בנגע להצטרפותם עם הנשים, אבל לעצמם דינם כקורא בעשרה. מאוד מעניין, אבל אז הוא שם בעדויות שהעידו בשמו בשם שלום זמן אורבך, כתוב שם ככה, הורה שהוא נהג להורות, דאין אישה צריכה להדר ללכת לשמוע קריאת המגילה בציבור של נשים. הוא אמר לו, זה לא חובה, אבל כמובן שיש בכך מצווה גדולה, כיוון שיקרנו מקודם מהבך, מהתז, מהחיות המת, מהפוסקים, אין אל תראה בבלחוץ מגילה, אבל כל הפוסקים הקנונים כותבים שאשתו וילדיו, שיש עניין של פרסום הניסה, להשתדל שכן יהיה במניין. עוד מעט נראה לגבי קריאת המגילה לנשים, יש כמה דינים מיוחדים שנצטרך לדבר בהמשך. אבל נדבר קודם מי חייבים. ילדים קטנים שהגיעו לחינוך, כמו שבכל מצווה, ברגע שילד הגיע לחינוך, חייב האבא לחנך אותו. וזה שמושיב אותה למדרגות של האורן קיידש עם הבומבות, והוא הולך לשמוע את המגילה בדרכים ליד הבימה, ולא ידע מה הילד שלו עושה, או שהוא יודע יותר נכון מה שהילד שלו לא עושה, שזה לשמוע את המגילה, אז כמובן שהוא לא מקיים את החובה שהתורה הטילה עליו. אתה חייב במצווה חינוך. מצווה חינוך שבכל מצווה אתה צריך לחנך את הילד שלך מגיל 6, מגיל 7, מגיל 9, תלוי לפי החריפות של הילד, שהוא מבין כבר עניין, שיעמוד לידך, שתקל בתוך החומיש, בתוך המגילה ססטר היפה עם הציורים, ויקשיב לקריאת המגילה. יתרה מתה, כתוב שאת הפסוקים האלה שומרים בכל כמה מקומות, עיקר הכוונה כדי שהילדים יתעוררו וירגישו חלק בקריאת המגילה. הכל פנים, זה מה שצריך לעשות. עכשיו בקריאת המגילה, כמובן כבכל מצווה, כשרוצים להוציא מישהו ידי חובה, צריכים לכוון לצאת ידי חובה שניהם. הקורא את המגילה והמברך את הברכות צריך לכוון להוציא את הציבור, הציבור צריך להתכוון לצאת ידי חובה. אז בתכנסיות מסודרים, הגבאי דופק על הביב ומכריז ועל כהרם מתכוון בברכות ובקריאת המגילה להוציא את הציבור וכולם שהתכוונו לצאת ידי חובה וכו', ואחרי נותן תורות מתי דופקים את המן ומתי לא וכו' וכו'.
לא צריך להגיד לזה, זה לא פשוט. זה לא פשוט.
זה פשוט, אתה תמיד חכם כמוך, אבל יש בדרכם קצת פחותים ממך שמשתן צריך לספר את זה. או מרוב התרדה והמגילה לא מתקפלת נכון ולא מסתדרים ונדחפים ורעבים, אז לפעמים חושבים יותר מתי כבר נלך לכל לצודת החג ושוכחים על העיקר. צריך להזכיר, זה לא מזיק. כמו שתופקים יאללה ויובוים, אלוהים שלך יאללה ויובוים, באמת. אז הרבי נוהג, הנהגה מאוד מיוחדת של הרבי, אני לא אומר שככה צריך לנהוג הציבור, אבל ככה הרבי נוהג. רואים את זה בווידאו, הרבי מברך את הברכות ביחד עם החזן, הוא אומר קצת מקודם בונה אומר. יש את הוידאו מהבית של הרב, כי רואים את קריאת המגילה, החזן מברך שגדשם את הילד שמוע, מברך את השעושה ניסים, את השחייה. כל הברכות הרב אומר ביחד עם החזן. אז סיפרתי פעם שזאת הנהגה נפלאה, ראיתי את זה בפעם השנה, לא ראיתי אח ורע בפוסקים לעשות ככה, ואז שבאתי לבית הכנסת וסיפרתי את זה, שראיתי היום בוידאו, זה היה לפני קריאת המגילה, שקוננו, אז אני בודה לכם מבלעים בסטרינסקי, זכרונו לברכה, שהוא היה שם, אמרנו, מה יקומה שמלנו, מה אני זוכר שבטוב שיודה לפרה בלא תקע בשופר, כן? הרי רק התחיל מהשנים המאוחרות יותר, בשנה הראשונה הרי בלא תקע בשופר, ובירך על התקיעות, נדמה לשמע אבסון ג'ייקבסון אם אני לא טועה, אולי אני טועה בשם, והרב אמר גם כן את הברכות, אמר לי עד הרב, שלוש הרבה מברך, את ברכות השופר גם כן. אז הלכתי לבזר מנחם מגולדברג וסיפרתי לו את זה, אז הוא אמר שזה מעניין, אומר, אבל לכל הצורך יון, אני את האמן. לכאורה זה הפסק, אתה מברך את הרב בירך. בירכת על משהו, ולפני, משה תברך בורא פרץ, ולפני שאתה אוכל את הפרי, אתה שומע מישהו אחר מברך ברכה, אסור לך לענות אומן. ברכת על המגילה, אז מה אתה עונה עכשיו אומן? אתה מפסיק עם האומן שלך בין הברכה לבין שמיעת המגילה. אז שאלה טובה וחזקה, וכאשר הקדוש ברוך הוא מעמיד אותך בסיטואציה שאתה כאילו צריך להיות זה שמסנגר ומתרץ את כל האלטרבז, את כל ההנהגות, אז הקדוש ברוך הוא עזר לי, פרוסיית נשמע, אני לא לומד יסוד ושורש עבוד על הסדר, אבל הקדוש ברוך הוא זימן לידי שראיתי ביסוד ושורש עבוד, הוא כותב ככה: יותר טוב לאדם וראוי לברר בפני עצמו, והוא כותב בפירוש ומהר לסיים את הברכה לפני כולם שיענה אמן. הראיתי לו את זה, הוא אומר טיימה בוי, טיימה בוי, מדוע באמת, איך זה עובד, אבל אחרי ככלת הכל, זה שווה, כמו שאמרנו, גם קדמו וגם פויסי וגם גורם וגם צעדי וקודש וכל
העניין. גם הליל אפשר? מה? גם עם הליל אפשר לעשות את זה?
הליל כתוב בחמש, שאנחנו ממהרים להגיד את הברכה לפני שהחזן הוציא אותנו ידי חובה, בהליל של עכשיו, אישה לא מוציאה גבר ידי חובה, למה אני מספר את זה פה? אפשר לדעת, לפעמים יש מצבים שזה האפשרות לכאורה, ועם קצת מאמץ אפשר למצוא, ושעת התחה גדולה שלא נמצא שום גבר שיהיה מוכן לבוא לקרוא את המגילה, יש איזה אבא זקן בבית שצריך לקרוא לשאול את המגילה, שלא מסוגל לך בית הכנסת, כל השכנים עסוקים ותורדים, אני לא מוצא מי שיהיה מוכן עכשיו להקדיש חצי שעה, 20 דקות, כמה שצריך לקרוא את המגילה, בשביל הסבא שלי, אז גם אישה, אם היא יודעת לקרוא את המגילה, אבל צריך לדעת, כפי שאמרתי מקודם, לקרוא את המגילה באופן שאפשר היא באמת להוציא ידי חובה, אבל לא לעשות שגיאות שעשויות לבטל את הקריאה חזה שולם. האם אישה להוציא נשים? יש אישה חכמה שיודעת, עברה על זה כמה פעמים, היא אומרת, כלל השכנות מתחשפות אצלה בבית, והיא תקרא להם את המגילה. מן הדין היא יכולה והיא מברכת, אבל נוסח הברכה לנשים הוא לא, הוא שונה מהברכה לגברים. והברכים לשמוע מקרא מגילה, לא לשמוע מגילה, לא על מקרא מגילה, אלא לשמוע מקרא מגילה, כך כתוב במשנה ברורה ועוד פוסקים, בשם אחידו ועוד פוסקים. כל פנים, זה מן הדין. באמת ראיתי היום הרי בכל מיני אתרים של ההלכות מפרסמים תקציר הלכות לחג, אז כותבים ככה בפשטות שבמקרה שבצורך אישה יכולה להוציא נשים, אבל חסר שם דבר מאוד חשוב שזה הוראת הזוהר שמובא במגן אברהם. לא כל זוהר מבואה בהלכה, כן? בזוהר יש המון דברים, יש שולחן ערוך הזוהר, דברים שלאו דווקא שנוהגים, אבל זה זוהר שמובא במגן אברהם על השולחן ערוך, שהוא כותב שאפילו לעצמה אישה לא תקרא, שלא לדבר להוציא אחרים. תשמע מגבר, זה מצד פנים מסעיון, אם זוהר זה זוהר. בשעת התחק, כמובן מותר, אבל לעשות בזה סדר שלכתחילה, שזה בסדר, זה לא הסדר. צריך לדעת שקוראים את המגילה לנשים, לא במניין של גברים וגם נשים שומעות, במניין של נשים, אז ההנהגה צריכה להיות כפי ש... מספר הגאון לבזור מנחם מגולדברג, שנהג השוור שלו, של מזר מנוירבוך, שהוא היה קורא בפני ציבור של נשים, והרבנית ברכה. כלומר, שלא הוא בעצמו ברך, הרבנית ברכה לשמוע מקרא מגילה, והוציאה את כולם, ואז הוא קרא את המגילה. טוב, עכשיו כתוב שאת הברכה שבסוף המגילה, הרב את ריבנו, כן? אנשים לא מברכות, אבל זה הסיבה לכך היא מכיוון שהם סבורים שביחידות לא אומרים את הברכה, יש מחלוקת בפוסקים, ביחידות נפסק בשולחן אורך, לכאורה בנסיקי השולחן אורך, שמי שקורא את המגילה ביחידות מברך רק את הברכות הראשונות, את הרב את ריבנו שבסוף המגילה זה לא מברכים ביחיד, ומילא לכן, כיוון שציבור של נשים יש ספק אם נחשבות למניין או לא, הספק בורס לוק לא אמרו אצלו את הברכה. אבל כפי שאני אספר לכם ממשב, כל אחד אספר מעכשיו, שהרב מעיד שהפרידיק הרב היה אצלו בפריז, והרב מספר שהוא קרא עבורות המגילה, וכן, הייתה הוראה של הפרידיק הרב לברך כן את הברכה הרב הטריבנו, למרות שזה היה ביחידות. ומילא, בנוגע לעניין הזה, אז כבר שגם נשים מברכות את הברכה של הרב הטרבני שבסוף המגילה. בשעת הברכה, שם אנחנו עוברים שוב לקריאת המגילה לפרטי הקריאה. בשעת הברכה, מן הראוי לעמוד, זה לא מעכב, אלא כתחיל צריך לעמוד בברכת המצוות, כך כתוב בשולחן ערוך, וכך נוהג הרב כמובן, ויש שסבורים שאפשר לשבת, אבל כתחילה לעמוד, עוד מהנהגות הרבה, למרות שהוא נשען על הסטנדר בשעת קריאת המגילה, הרבה עומד אבל הוא נשען, והפסוקים שהציבור עומד, כן? איש יהודי אבישו של אבירו, או שלאבי דמו יסור,
הציבור עומד?
הציבור
אומר.
הציבור אומר, הפסוקים שהציבור גם אומר ומאוד חייץ בפני המר ורושמע על חוס, ולאבי דמו יסור ושמחו יסור, הפסוקים האלה, הרבה מתרומם מהסטנדר, כמו ברומן נשמרה בו, כמו שבקל נשארה תמיד היה עומד, או בחזור סשץ נשען, שמגיע למקומות שצריך לעמוד, הרב היה מרפא מההישענות, כן? כי סמיכה כישיבה. אז אני מספר לכם על הגות הרב, לא ראיתי את זה בפוסקים, אבל ככה אפשר לראות בווידאו, שלמרות שהוא נשען ברכת המגילה, שמגיע לפסוקים שהציבור אומר, הרב נעמד באופן שלא נשען כלל. או כמו שהם כותבים שם, כותבי הנהגות, מתקומם מהעומד. מתקומם, לשון קם. רוצה להגיד שקם, רם מתרומם, קם מתקומם, מתקומם מה... לא שנה גידש. אז, כן. אז כדאי לדעת שמי שקורא את המגילה שלו בציבור, מותר לו מן הדין לקרוא את זה גם בישיבה וגם לברר בישיבה, וכשקוראים לציבור של נשים אפשר גם כן לשבת, וכך נעד כמשלם זה המלובו, כשהוא קרא בפני ציבור של נשים הוא ישב, ולמרות שאמרנו מקודם שנגיע לרב הטריבל, אבל זה נגע לגבי הברכה, אבל בעיקרון כשקוראים לפני ציבור של נשים לא חייבים לעמוד, אפשר לשבת בשעת הקריאה ולהציע ידי חובה. עכשיו, סודה מאוד חשובה, צריך להעביר את זה לכל אלה שהגדלות והקונס שלהם, כמה מהר הם קראו את המגילה. 13 דקות, 12, 15, 20 דקות. צריך לקרוא את המגילה מילה במילה ולא במהירות, כי בכל תיבה ועוד כותב הקו היושר, אני מצטט את לשון הקו היושר, בפרק צליקטה, צריך לקרוא את המגילה מילה במילה ולא במהירות. כי בכל תיבה ואות יש בהם קדושה וסודות נפלאות, וכדאי מרדכי ואסתר להזכיר שבחם בכוונה. ועוד קשה, קודש בדברים נוראים ונפלאים על האור הגדול והנפלא שמאיר רק פעם בשנה בקריאת המגילה, זה דברים מאוד מאוד מיוחדים. נדמה שתר, הנה פה, לא, אולי תקתי פה את מה שהוא כותב, כן, הוא כותב ככה, וצריך אתה לדעת כי יש עולם חדש למעלה שהוא קדוש, ואין אותו עולם מתגלה לחוץ מחמת רוב קדושתו, זה לא נמשך בו אלמס, זה נשאר שם. כי אם פעם אחת בשנה מתגלה בתחילת קריאת המגילה, משפיע ומאיר על ריש לעמי המתאספים לשמוע מקרא מגילה בכוונה, ומאוד מאוד צריך לעורר בקריאת המגילה וכו', שילבש חרדה ואימה, ייפול על... יש. וגם ב, איך קוראים לזה, בקדוש הסלבי, בלבי צמברדיץ' שם, יש לו את הקדוש הסלבי הולך על פרשיות השבוע, ויש לו על פורים, יש לו קדושות, יש קדושה ראשונה, קדושה שנייה, קדושה שכך, אלו כל פרק שעוסק בזה, הוא אומר, הלשון, אם אני זוכר בתור מנערותי, אומר שבקשת קריאת המגילה מזדחכים כל העולמות, נהיה זיכוך של כל העולמות, שהם מזדקחים, מעבדים את הגשמיות של העובדים מזוכחים, גם כן מעריך בדברים נפלאים. אז עושים שם אבי ורשו, גיבור גדול יצא, עושה את המגילה, וואלה, סתכל לשעון, ג'אבר הקטיר, גיבור גדול, אבל זה לא עסק, זה לא סדר, זה אחס בשונו, זה כמו יום הכיפורים, הרי כידוע, פורים כפים, כפים.
יש עניין להתפלל בתקן?
בוקר טוב.
לא, בפורם.
כבוקר לא יצא. עם השמש שלך. טוב, נראה הלאה. אז, או. אגב, בן השאר כותב שם, היסוד של שבוידה, שעל כן, בגלל הקדושה הגדולה של קריאת המגילה, עלינו לטהר את עצינו במקווה קודם שלך לבית הכנסת, כדי שיהיה טהור לקבל אור טהורה והשפעה טהורה. זה מה שהוא כותב בסוד שבועי, הוא כותב וימצא כתוב הרב חיים ויטל שקודם מין חזו של טייניס אסתר הטובל עצמו מקווה טהר בשביל קריאת המגילה לערב, וכן ראיתי רבים נוהגים כן. כך כותב סוד שבועי. בסדר, אפשר גם בבוקר לעשות נוסף לתפילות הרגילות, לעשות עוד שלושה בתפילות כהכנה לקריאת המגילה, אבל לזכור שזה משהו מאוד מאוד מיוחד ולא לפספס אותו בשטויות. עכשיו ההלכה קובעת, וזה חשוב מאוד לשים לב, שימו לב, כתוב בהלכה שמי שמחסים מלשמוע אפילו מילה אחת בגלל הרעש או כדומה מהסיבות, שיחה הכרחית שחייב לומר משהו, להשקיט תינוק או נרדם, או שהבומבות המשיכו והחזן מבית הסלנות והגוג יצורר היהודי ועד שאני אשקט, אז הוא כבר הפליג לדרכו, ואיבדתי איזה את האגוגי, את הצויר, את מה שאיבדתי שם, אז לא יוצא מדי חובה. מילה אחת מבספסים, לא יוצא מדי חובת המגילה. אז מה עושים? מה עצה יעוצו? בפרט, עוד דבר כמי שנרדם לאיזה רגע ומיד מירים אותו, נו 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 נו, אבל הוא כבר, החזן המשיך הלאה. או שבאמת יש תינוקות בעזרת השם שמבלבלים וצועקים וכיוצא בזה ומפסידים כמה מילים, אז יש עצה. כיוון שההלכה היא שמי שקורא בעל פה חלקים מהמגילה, קורא בעל פה לא יצא ידי חובה, אבל אם קורא בעל פה חלקים כל שאינו עניין שלם, אפשר לקרוא בעל פה. הדוגמה לעניין שלם כתוב זה הסרס בני רומן. מי שאת כל הסרס בני רומן לא יקרא מתוך מגילה, שרק מתוך חומש, זה כמו לקרוא בעל פה, כן? חומש מודפס וכיוצא בזה, זה נקרא הפסיד עניין שלם. אבל אם לא, אז לכן יש עצה, יש לנו חומש ביד, תחזיק חומש או מגילה ססטה, אפילו מודפסת, לא דבר שיש לך מגילה כשרה, בטח שאין לך בעיות. אז מה קרה? בוא נגיד שעומר, אני לא עושה צהרינים ביקש לה, אז כל היהודים, והפסדת בו כמה מילים. תתחיל לקרוא מהמילה שהפסדת, או אפילו קצת מלפניכם, ותקרא מהמילה, ותשיג את החזן, ואז תעצור. ותמשיך לשמוע אותו. אז מה קרה? שמעתי בתוך מגילה כשרה עד לפה, המשכתי לשמוע במגילה כשרה מפה, באמצע יש חצי פסוק, פסוק, פסוק וחצי שקראתי בעל פה, זה בתוך מגילה מודפסת. נו אז מה? קרה בעל פה, למדנו הרגע שכל עוד לא מדובר בעניין שלם, לא הפסדתי את קריאת המגילה. אז זה העצה שאני אומר גם בשיעורים לנשים, גם לגברים, שמוריד את, את הלבל של העצבים ושל הנרווסקט של ה... זהו, בדיוק. זה הבעיה שמי שרץ, כמו שדיברנו פעם לגלל התפילה. זאת אומרת שסיפרנו, שאני התפלל לפני העובד בסבר שם, אני התפלל לאט לאט. אז אומר, וחזן אחד, התפלל כל כך מהר, אני אומר לו, מה? אז עבוד יש בלב וכולו, צריך לחשוב שם, אז הוא אומר שצריך למהר, אתה לא מכיר את אבות, והייגה בלזרוב, שייגה צריך להשתרוף לך, שהשייגה אצלו יתפס על העגלה שלך. אז אמרתי לו, שהשייגה שלך נמצא על העגלה, אתה צריך לתת לאפשרות לקפוץ החוצה מהעגלה, וזה שאתה לקח ממהר, אתה לא נותן אפשרות לרדת, הוא יתחיל בעגלה, סוף התפילה. התפללת, הוא יהיה לו צ'אנס גם כן.
אבל אנפה זה לא...
אז לכן עוד סיבה לא לקרוא את המגילה מהר, לתת לציבור אפשרות בלי עצבים.
תחילת המגילה וסוף המגילה זה לא תפס,
נכון? אם זה עניין שלם, אם זה לא עניין שלם, גם בסוף, כן, גם בסוף יכול להיות, אם זה לא עניין שלם. דובר שלום, לכל זרוע, לכל זרוע זה עניין שלם, זה לא עניין שלם. מי שיתחיל לא לשמוע מההתחלה, בוא אותך יהודים, לא ליהודים, לא, 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 דואר שם לכל זרוע, זה כעניין שלם, רק לשמוע את הדואר שם לכל זרוע, נרדם, ואומרים לו, סיימו, ודואר שם לכל זרוע, בסדר. הקופונים זאת העץ היעוצו, וזה עובד, וככה יהיה רגועים, ונהיה בשמחה וטוב לבוא. עכשיו, מגיע הקטע שחשוב מאוד לשים לב אליו. אדם, אני יודע לקרוא את המגילה, מה הבעיה? זה כתוב אותיות, אותיות, אני יודע לקרוא אותיות של סתם, אבל זה לא מספיק. כי אם אתה משנה את הניקוד של, של מה שכתוב במגילה, כן? אתה אומר את זה בניקוד הלא נכון, באופן שזה משנה את המובן, לא יצאת ידי חובה. אז אם במקום מרדכי, תגיד מרדכי, 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 שזה החלק הקשה בלידת לקרוא את המגילה כמו שצריך. אני זוכר, אני יודע לחיים, כשאתה קורא לימי את המגילה, כשאתה סקינה ולא יחכה ללכת לבית הכנסת, אתה כל הזמן בתקן אותי, מרדכי, 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 מרדכי. אז זה לא מעכב. אבל ניקוד שמשנה את המובן, מעכב את כל זה, לא יצאת ידי חובה. אז הדוגמאות שבשולחן ערוך כתוב שתי דוגמאות שהן מובנות וקריטיות מאוד. למשל, כתוב מרדכי יושב בשער המלך, לא כתוב יוד וו שין בית, כתוב יוד שין בית. אז איך קוראים? מרדכי יושב בשער המלך, סטופ. אם קראת מרדכי יושב ולא נזכרת עד הסוף, אז זהו זה, איבדת את קריאת המגילה. פשוט קראת יגעת ולא מצאת. זה לא קריאת המגילה. ואמר נופל על המיטה של אסתר עליה, כתוב נום פי למד, לא כתוב נום ו פי למד. אחד שקורא ככה ולא הכין לפני כן, והמן נפל על המיטה אשר אסתר עליה. הוא לא נפל, הוא נופל. נופל ונפל זה שתי מובנים, וזה נקרא בשולחן ערוך מובא שתי דוגמאות האלה לדוגמאות שאפשר להיכשל בהן, שהניקוד גרם לכך שהפסדת את כל המגילה, ולכן חשוב עוד לדעת את הניקוד היטב. ודבר נוסף, הטעמים, למרות שהם לא מעכבים, היוצאים בידי חובה גם בכלל בלי טעמים, אבל מן הראוי בכל זאת לקרוא גם את הטעמים, וכידוע שיש עניינים עמוקים וקבליים, ובכתבי אריזל יש אפילו שער מיוחד בשערים של אריזל, פרק שעוסק בטנטה, תגין, נקודות, טעמים, אותיות, כלומר גם הטעמים יש בהם עניינים נפלאים, עניינים קבליים. אז כתחיל גם לדעת את הטעמים, אבל זה לא מעכב בדיעבד.
גם בצ'ופ יכול להיות בוק, אם זה בוק מעל הבייס האלף, זה עובר. יש חילוקים
במגילה. כן, זה הכוונה. על כל פנים, אם אין אדם אין מגילה כשרה, שלא יקרא מהחזן, אפילו בלחש, כי כתוב כשם היוטרד בקריאה ו... יפסיק לשמוע מה שהמגילה הקשרה אומרת, יהיה עסוק בקריאה שלו. חוץ מהמצב שאמרנו מקודם שהוא נלץ לקרוא בעל פה בגדי להשלים מילים שהוא לא שמע. אסור לדבר כמובן, אבל אם אדם דיבר ולא יחסים מילה, אז הוא יצא ידי חובה. ואם אדם נלץ להפריצי באמצע הקריאה, אם אחר כך הוא ממשיך לקרוא על הסדר, יצא ידי חובה. אז המוץ' נוגע לכשקוראים בבית בעיקר. פתאום יש תינוק שמפסיק, לא מפסיק להפריע, ויש לנו שליטה בעניין, כי זה בבית שלנו, אז אנחנו אומרים לחזן שיחכה, לוקחים את הילד בצד, נשים להרגיע אותו, צריך להחליף חיתול, להחליף תינוק. יש מצבים ש... כלומר, זה שעשה הפסק בלי דיבורים ובלי עניינים באמצע, שחייבים להפסיק מסיבה כלשהי וממשיכים אחר כך הלאה, יוצאים ידי חובה.
ואם היו דיבורים באמצע?
אם יש דיבורים באמצע, אם לא הפסדת מילה, אז גם כי יצאת ידי חובה, למרות שהתנהגת לא כמו שצריך, אבל אם דיברת בין הברכה לתחילת הקריאה שלא מענייני הקריאה, אז הפסדת את הברכה, אתה צריך לעזוב ולברך. מתי מברכים? אז כתוב שאם אדם למשל, עושים איזו הפסקה, פילי מנות ההפסוקה, אנשים צריכים לצאת שירותים, כעצה בזה לפני קריאת המגילה בבוקר. אז אתה מגיע, אני חזר לבית הכנסת, אוי, חזר כבר אמרת ברכות, אבל אני שומע את כל המגילה, ואי, בימי החש וראש. אז כתוב שבין פרק לפרק, שהחזן עושה הפסקת שיעולים, תקשיב את זה בית הכנסת פתאום, ההפסקה בפרק לפרק, לא מתחילים להשתעל פתאום, אחד מתחיל, אבל נזכר שבעצם זאת ההזדמנות שלנו. עוד קצת מלסדים דיח עושה לשמח את החברה. על הכל פנים, צריך לדעת שכל עוד אנחנו לא מפסידים מילים, אז בין פרק לפרק זאת ההזדמנות לומר את הברכות, שאם במידה ולא שמענו אותם. רק רגע, בוא נראה עוד קצת. כמובן שאם אדם מגיע באמצע קריאה אי אפשר לשמוע את הקוב אחר כך להשלים, כי חייבים לשמוע על הסדר. אני מגיע לבית הכנסת, הוא אוחז כבר בפרק שני, אוקיי, והמניין הזה נשמע פה, ואחר אני אלך לשתי בלי השני ושם נשמע מההתחלה עד פרק שני. לא, הכל יצא מגיע למפרע, לא יוצא, כל הפירושים שבדבר. עכשיו נוהגים שגרזם וגם הציבור קוראים מ-500 איש ועד הסרס בנו, עד המילה הסרס בנשימה אחת, כן? 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. אז מי שקשה לו לא צריך לחנק. אז אם הוא יכול להתחיל מאספר של דוסו, ודאי טוב, וגם זה הוא לא יכול, שינשום, והקדוש ברוך הוא הטוב סולח לו. אז גם מי שקורא את המגילה ביחידות אמרנו שמברך לפניה ולאחריה, ככה הוא כותב באיגרס, ובנוגע לברכת השחיינו צריך לכוון על כל הברכות. הרי אנחנו בפורים, יש לנו לא רק מצווה של קריאת המגילה, נכון, את הברכות עושים לפני קריאת המגילה, אבל יש מצווה אחת שחיינו הגיע לזמן הזה שאחס בשעון, או שזה קריאת המגילה. יש משלח בונה, שזו עוד מצווה של פורים, לא פחות מקריאת המגילה, נמצאת באותה מגילה ססטר, נתקנה גם העניין הזה. וגם זה אחס בשונו לכן זה מצדיק שחיונו ויש מתונס לביונה ויש סולס פורים יש ארבע מצוות שכל אחד נהם ממצוות הפורים וכל אחד שווה שחיונו אבל אז כתוב באמת שלכוון גם החזם וגם הציבור לכוון כשאומרים את השחיינו על כל מצוות הפורים מה קורה מסיבה כלשהי לא ברך שחיינו מקרא מגיל אדם נמצא במצב שלא יימצא כזה דבר הוא נתקע איפשהו, המטוס עשה נחיתת אונס איפשהו באיזשהו מקום שאין שם מגילה, והוא תקוע, אין לו מגילה. אין לו מגילה, אז זה לא קורה מגילה, לא קורה מגילה, אני לא מברך את הברכות, לא מברך את הברכות, אז אין שחיינו. אבל כן, יש לו סנדוויץ' ויש לו איזשהו בקבוק קולה ויכול לעשות משלח מונס. יש לו כמה גרושים, הוא יכול לשים אותם, לתת אותם, לשליחס לצדקה, שיתנו את זה אחרי פורים לעני, כפי שכתוב פוסקים שלכתחילה, זה לא סדר, אבל בדיעבד שאין עני נמצא, אדם גר באיזשהו כפר, אין שם שום מצב של צדקה, שיתן אותה לקופה, על מנת שיתנו אותה אחרי כן, וכל העניינים שקייץ בזה. נכון שבוי ביום זה עניין חשוב, אבל זה לא מעכב. אז, האם לברך שחיינו? אם אתה, יש לך מגילה, אז אתה בברכת השחיינו, שמגילה הוצאת את כל הדברים. אז ככה מצווה, אז לדעת הפוסקים נראה שלא מברכים על מצוות אלו לבדם, לידר גיסר מצאתי שהרבא כותב, הרבא כותב את זה במרמקויימס, זה מכתב פלוני לפורים אחד, שם שנמצא במרמקויימס, ככה זכור לי, הרבא כותב, בעניין שחיונו דמשלוח מונס, כותב הרבא, בסידור יאבץ כעוסיו ירחב ומביך הזמן על משלוח מונס, ומי שאין לו מגילו גם כן יבור זמן, ככה הרבא כותב שם בערה. אבל אני לא יודע אם זה ניתן ללמוד בזה על אוכל המייסק, לכן בהחלט שהרבא רק מאיר ומוסיף, ומי שכך כתוב ביאבץ, אבל לא שהרבא סבור ככה להלוך, אבל הרבא מעתיק את היאבץ הזה, מעניין. עכשיו, בכלל, אדם שקורא את המגילה לאחרים, קשור למפצועים, יוצאים וקוראים בכל מיני מקומות, אם הוא בעצמו לא יוצא בקריאה הזאת, הוא רק בשביל להוציא את האחרים, אז אם מתוך אלה שיוצאים את החובה יש מישהו שיודע לברך, אז שהוא יברך ויוציא את כולם. כן? כפי שגם בתקיעת שופר, כשהולכים למפצועים, אם אפשר, צריך שמישהו מהיוצאים את החובה יברך ויוציא את כולם, אנחנו רק נעשה את התקיעות וכייץ בזה. אז השעה 10:50, רוצים להמשיך? אני מוכן.
איפה עוד פעם?
מי שקוראים במגילה לא קשרה צריך
להשמיע
לו
אוזנה? מה? לא יודע מה העניין.
בצד.
איך לא?
איפה עוד פעם ביחיד?
תפילות ובירת המזון.
איפה הרב אמר שזה כתוב?
הרב מביא את זה מסידו מארי אבץ. איפה זה?
לא, הרב את רבנו שלום ביחיד.
זה כתוב איפה זה אמרנו כן זה הרבה באיגרס אנחנו מביאים את זה בשער הלוך מנק חלק ב' עמוד ר' צדיק ד' כן ראיתי קוידוש עצמו וחומי אדמו מברכה ביחיד ביותו בפריז ושם גם הרבה מויה כל מיני הנהגות שהרבה נהג לומר ופליק רבה היה מרוצה שאומר בצורה הזאת. אז בואו נתקדם לגבי התפילות ברכת המזון, אומרים על הניסים, הם בלילה והם גיום, בכל התפילות ובסעודות, לא בברכת מנשור, יש לו בעל המיכיואן, אבל בברכות ובסעודות, בתפילה ובסעודות, אדם ששכח לומר את זה, אם עוד לא הזכיר עדיין את שם השם, ב-18 ברוך אתה השם, אתם שמכונו לא ידעיס, עוד לא אמר את שם השם, ובברכת המזון לא אמר את שם השם, שברוך אתה השם, על עוד זה למוזוי, אז הוא חוזר ואומר את זה וממשיך את כל הזה על הסדר אבל אם הוא אמר את שם השם לא חוזרים יותר, משלימים את הברכה וממשיכים עד לסוף בסוף ברכת המזון באורחמון אותו דבר בסוף 18 אחרי, לפני הילה רוצים מרפי שבסוף הולכי נצור אז אומרים את הנוסח הזה הרחמנו יעשה לנו ניסים כמו שעשה לבותינו בימים ההם בזמן הזה בימי מאות חווה עשר שנה בירה וכו' אדם שטעה וחשב שצריך לחזור ולהתפלל אני רואה פסר שהחבר שלי שאני יודע שהוא תמיד בסיים 18 מסור ראשון פתאום הוא תקוע מה קרה לרגע שכח על הניסים לא חוזרים אבל הוא תקוע איפה באמצע מלוך לצדוק או משפוט מה אני עושה עכשיו אז הוא אומר אולי שיסיים את ה-18 כבר לא, תעצור פה תגיד ברוך שכבוד מחוס על הנובל ותצא מהעסק. זה שאתה כבר התחלת 18 בטעות זה לא אומר לך כלום. עוד דבר חשוב, אדם נמצא ב-18 והוא קצת העריך או שהחזן קצת ממהר והוא רואה שהחזן מתחיל להגיד חזור עשה שעץ, ואם הוא ידלג על הניסים אז הוא יספיק להגיע לכם יוכל להגיד נקדיש או קדוש עם הציבור, אבל אם הוא יעדר לומר על הניסים אז כמובן שהוא לא יספיק. אז הוא אומר לעצמו רק רגע, על הניסים הרי הדינים שוכחים ולא אומרים על הניסים, לא צריך לחזור ולהתפלל, כלומר זה לא כל כך חשוב השקל, קדוש
שמה
קדוש בכל יום, אז אולי בוא באמת באמת התשובה היא, הפוסקים מדברים על השאלה הזאת ואומרים לא, הצמח צדק בשער המילואים סימי יהוד א' מדבר על זה בתשובה, והוא אומר ש אם אדם עומד באמצע 18 והחזאי תחילה עושה שעת והוא חושש מיומה על הניס ולא יספיק קדושה, מכל מקום לא לדלג על הניס, אני צריך לומר את זה. לא אומרים הלאה בפורים, למה לא אומרים הלאה בפורים? לא אותה
בדרוך.
שתי תשובות. תשובה אחת, הקאט עבדל אחשוורי שנה, עדיין מלא הלאה, אנחנו עדיין יש כל דעות אחשוורי שלו. הטעם שני, שהמגילה עצמה נחשבת להלאה. לכאורה על פי זה נחזור לאותו אדם שנתקע באיזשהו טיסת אונס במקום שאין שם מגילה, אז לפי הטעם הראשון שלמה לא אומרים הלל בגלל שהמגילה זה הלל, אין לך מגילה אתה תגיד הלל. לפי הטעם השני כמובן שלא, רק אתה חשבר שנה. אז יש מה פוסקים שבאמת דייקו, כיוון שעננו אחרא בטעמים איזה עיקר שיגיד הלל בלי ברכה, ברכה יש סופק ברוס לא אוקל, אבל יש עניין להגיד הלל כי שם העיקר הטעם זה הטעם שמגילה הלילה הוא, ואם אין לך מגילה אז תגיד הלל. עכשיו מה אתה אומר?
הרב
יוסי,
הייתי
חושב
שנה שעברה שהרב בשיחה מדבר על העניין הזה והוא דווקא אומר שזה לא
נוהגים ככה. נכון
את הטעם הזה.
כן, אבל בכל זאת אני ראיתי הם פוסקים שהם כן מדברים על זה ככה, בסדר, שלא יגיד לא יקרה לכלום, מי שיגיד מקסימום זה מה כמה כפית לחתי למה כל שלה הפסיד. משלח בונס מתונס לביונים, ובזה נסגור את השיעור להיום, ובעזרת השם בשיעורים הבאים נמשיך הלאה. לא, זה המון חומר, המון חומר, מה יהיה? השעה כבר 9:55. אז נצטרך גם את זה לומר בשיעורים הבאים, מתפיימים מתונס לביונים ומשלח מונס ואילך, ולהספיק גם כן בניר שלך לקרח, וגם, בשיעור הבא תתכוננו לשיעור קצת ארוך יותר, בסדר?